בשם השם נעשה ונצליח.
אמן.
איזה לב זה.
זמן טוב, קיץ טוב. גידי זיון.
אני מאוד שמח לחזור וללמוד ביחד. אני מאחל לנו שהלימוד של תפילין, בעזרת השם, יהיה לימוד של נחת רוח, שנזכה לאורה של תורה. ולאיזה צד בחוויה שלנו כבני אדם זה נוגע, ומה הלקחים שאפשר לקחת מעבר להנחת תפילין, וזה יתברר תוך כדי כבר השיעור היום. אמרתי שהתורה, כשהיא עוסקת במצווה, מצוות תפילין, היא רואה לנגד עיניה לא רק פעולה שהיא דורשת שנקיים אותו, היא רואה לנגד עיניה איזושהי הפניה של אתגר, יעד לאדם, היא מציעה לו גם דרך איך להגשים אותו. ובואו נראה את הפסוקים ונתחיל. אני מודע מאוד לקשיים של הקבוצה שלנו ולימודי פסוקים, אז בואו נהיה מודעים לקושי, אז אולי אנחנו גם נתגבר עליו יותר טוב. בצד הלימוד של הפסוקים, אני מציע שנרשום פה בצד, גם על הלוח, גם את סוג השאלות שאנחנו שואלים. ונהיה מודעים גם למקומות שבהם הדברים יותר מוצקים, וגם במקומות שבהם אולי אני אשתולל קצת, והדברים יהיו קצת יותר בספק. ולא לפחד מזה. ואני מקווה שניצא מהשיעור איזושהי תחושה שאנחנו לא רק דורשים דרשות של שלישידיס, אלא שגם הלימוד הוא מוצק יותר. אז אני אתחיל, איזה שאלה ראשונה אתם מתחילים בלימוד פסוקים? קודם כל לקרוא אותם, נכון? כן. קודם כל לקרוא אותם. אז היות וכולכם כבר קראתם, אז אני רוצה להתחיל, כאן אני אציב את ה... אני אומר את ה-IBD, מרכז כלים. בסדר? אז הראשון אני רוצה לדבר על המיקום של הפרשיות. ובאופן ברור, מי שרואה את הפרשיות של תפילין, רואה לנגד עיניו, מצד אחד ארבע פרשיות, אבל מיד הוא חותך אותה בצורה פשוטה ושניים שניים. בצורה מאוד מאוד פשוטה. מה שהוא בעל חשיבות מרובה, כי אולי השאלה המרכזית שעולה בארבע פעמים, זה למה לא פעם אחת. אני מניח ששאלה הזאת התרידה אתכם, שעסקתם בה. וכשאני שם לב שלא מדובר בארבע פעמים שאומרים אותו דבר בחזרות, אלא מי שזוכר את השיעור אצלי בבית בשבת שהייתם, רציתי להראות לכם שביקל פקודני זה לא חזרה על תרומה וצווה, אלא זה תגבולת. או אם אני שם לב שכל פרשה מוסיפה משהו נוסף על הפרשייה הקודמת, אז לא מדובר בחזרה, זה נותן איזושהי הבנה של למה יש ארבע. ובאופן מאוד מאוד ברור, במקרה שלנו הפרשיות מתחלקות לזוגות. ובלי נהדר אנחנו נלמד, שנעסוק בסדר הפרשיות, נראה תורה מדהימה של הרב סולובייצ'יק, שהוא דרש אותה בברית שלי, לפני הרבה שנים. יש לי הקלטה של הסוף של הדברים שלו, הביאו לי מתנה, מולדת 30, קלטת עם הדברים שהוא אמר. שם הוא דרש על על האפשרות שאולי בתוך הלכות תפילין מבדילים בין שמות לבין דברים. בואו נהיה מודיעים. קודם כל לא מדובר בארבע, אלא מדובר בשתיים שתיים. שתיים שהם ארבע, נכון? כמו המשנה בתחילת שבת. ואני מציע, לפני שניכנס לתוך תוכן הפרשיות, לתת לדעת למיקום של הפרשיות בשמות. בואו נבודד את שמות כרגע מדברים, נעסוק בפרשיות בשמות. המיקום הוא קצת בעייתי, ודומה מישהו בעל חשיבות רבה. שכן, איפה נכנס התיאור של הפרשיות של תפילין? בשיא היציאה ממצרים. כלומר, יציאת מצרים מתוארת בשמות פרק י"ב, מכת בכורות מתואר בפסוק כ"ט, בפסוק ל"ז יש תיאור שויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה והם יוצאים ממצרים, מושב בני ישראל וכו'. ומה ההמשך הטבעי המתבקש של הסיפור הזה? באים ושלח פרות העם, ויסעו מסוכות, קריאת ים סוף. אבל באמצע התיאור של יציאת מצרים, בגלל תורה קוטעת, הייתי אומר, את יציאת מצרים, בלשון של סרטים, בואו נאמר, התורה עושה קלוז-אפ על חלק מיציאת מצרים, כאילו חשוב לתורה לבודד חלק מסוים מיציאת מצרים, ולצוות לזיכרון לגביו, כדי שהוא לא ילך לאיבוד בתוך המכלול השלם של זיכרון יציאת מצרים. ומהו הדבר הזה? זה זמן שיש בו אירוע מסוים. התורה בעצם מבודדת בצו ההלכתי שמובא כאן, שקוטע את רצף הסיפור של יציאת מצרים, היא באה לבודד את זיכרון יום יציאת מצרים. זה בעצם מה שהיא באה, וזה מאוד מאוד בולט בפסוקים. והיא בעצם, והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים, ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים, ואולי להזיל לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. העצם היום הזה הוא חוזר על עצמו בתוך כל הפרשיות, בתוך כל ההמשך. זה ממשיך, ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים להציב אותם בפסוק א', וזה ממשיך בפרק ג' פסוק ג', זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב. כלומר, את רואה כאן מכל המכלול השלם ליציאת מצרים, שנמשכת לאורך כמה זמן יציאת מצרים נמשכת, מהמכה הראשונה עד היציאה, אתם יודעים? כמה זמן זה לוקח?
שישה.
לפי המדרש זה לוקח כמה חודשים. המכות של מצרים. יש פה אירוע שהוא נמשך, מהלך שנמשך על פני מרחב גדול של זמן. תוך כל האירוע הזה התורה בוחרת יום מסוים, שלא מאוד מאוד קשה להסביר את ייחודו של היום הזה. זה יום היציאה. זה יום היציאה עצמו במצרים. הדגש הזה נמצא על היום הזה, גם נמצא לפני כן, כך בפרק י"ב, פסוק י"ד. והיה היום הזה לכם הזיכרון, וחגותם עד חג לאדוני, ואותיכם חוגת עולם תחגו. כלומר, התורה מבודדת מהמכלול של האירועים של יציאת מצרים, התורה מבודדת את יום היציאה ממצרים.
הלילה פה גם מאוד בסיפור
רצח. נכון.
ביחס ליום.
נכון.
הבכור, המכת בכורות.
מצוין. ובתוך ההקשר הזה של בידוד היום הזה, צריך לתת את הדעת לכך שהתורה גם מבודדת כאן את המכה שהיא זאת שמוציאה את ישראל ממצרים, שהיא מכת בכורות. כן? ולכן זה לא מאוד מפתיע שכשאני הולך לפרשיות ההלכתיות כאן, ובואו נעבור, נוסיף לארגז כלים שלנו ממקום, בואו נוסיף גם את נושא המבנה. הפרשייה ההלכתית מתחילה ב-מ"ג. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, זאת חוקת הפסח. תורה מצווה על קורבן פסח. את מה קורבן פסח זוכר? את מה קורבן פסח מזכיר? פה אומנם זה לא נאמר בצורה מפורשת, אבל חוזרים לשמות י' ב', שם נאמר, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם עד חג להשם. כלומר, קורבן פסח קשור ב... זה מכת בכורות, הוא קשור ביציאת מצרים, אז יש פה קורבן פסח, ואז יש פה מצווה שאני חייב לומר, לא הייתי מספיק מודע למרכזיות שלה בתודעה הדתית, וזה המצווה של קדש לי, כל בכור, פטר, כל רחם בבני ישראל. אולי אני גם לא הייתי מספיק מודע למרכזיות שלו, כי מעט מאוד אנשים פודים את הילדים שלהם. אתם יודעים מה הסטטיסטיקות של פדיון הבן? כמו אורי דשברג ואלון שבוד פרסם הלוח המודעות שהיה את הפדיון הבן של הנכד שלו, שאחרי זה התייתם מההורים שלו שנרצחו בפיגוע, והוא מגדל אותם, דביר. הוא תלה את הסטטיסטיקות, זה 15% מהזוגות הם פודים את הבן שלהם. תורידו בנות שהן בכורות, תורידו כהנים לוויים, שזה גם משני הצדדים, גם עם האמא היא בת לוי, אז זה מוריד, תורידו נפלים, תורידו ניתוחים קיסריים, זה 15%. משפחה שלי, למשל, יש 6 אחים, 2 מתוך 6 עשו פדיון הבן, זה מעל הסטטיסטיקה. אז זה מעט מאוד, כן? אבל כשקוראים פה את הפסוק, קדש לי כל בכור, אפשר לראות פה את הצירוף הברור שגלעד אמר אותו, בצדק אני חושב. מצד אחד הרצון של התורה בחטיבה הזאת לבודד את זיכרון היום הזה, שיום היציאה ממצרים, יחד עם המכה שהיא עשתה את היציאה הזאת ממצרים, והיא מכת בכורות. יש כאן, הייתי אומר, בידוד, כמו שקודם מוזכר, יש פה בידוד של היום הזה במכלול הזמן של היציאה, יש פה בידוד של מכת בכורות נשאר כל מכות מצרים. כלומר, לפחות מה שנראה, צריך קצת להראות את זה יותר, הוא שמכת בכורות זה לא שהאפקט המצטבר של 10 מכות, זו מכה עשירית כבר נשבר לפרו, אז הוא אומר כבר יאללה מספיק. זה לא כמו שיש במחשב progress bar, שכשהגיעו לחושך היה כבר 90% ממה שהיה אמור לשבור את פרו, ועכשיו 10% הנותרים, יש משהו איכותי, משהו איכותי במכת בכורות, שמכת בכורות עשתה את יציאת מצרים, ויש לה משמעויות, בוא נעשה קצת למול עליהן, משמעויות שגורמות לכך שהתורה, חוץ מהמצווה הכוללת של זיכרון מצרים, לתורה יש דגש חשוב שצריך לזכור את מכת בכורות, בפני עצמו, יחד עם זיכרון היום הזה. זה נראה לי קודם כל הבסיס של הבנת המיקום של הפרשיות האלה כאן, יחד עם המודעות לכך שגם הפרשה של קדש להיפותח בבחורות, וגם הפרשה של האחריה, והכי הביאך, גם הוא עוסק במכת בחורות. כלומר, יש כאן חטיבה שהרקע שלה הוא ההתייחסות המיוחדת לבחורות וליום הזה שמכת בחורות
זה פסוק אחד. יש גם פסוק אחד, זה פסוק אחד על הבחורות, זה רק הציווי של השם. אחרי זה משה אומר ומשה מפרט פרחת.
מצוין. זה מצוין, זאת הערה מצוינת. שאתה בעצם עומד פה גם על משהו מבני בתוך כל הפרשה. אם אני בא לבודד מה השם אמר למשה, מה השם אמר לו? קדש לי כל בכל פטר כל רחם מבני ישראל למה ומה לי הוא. מי כאן, מי מדבר?
משה.
ומשה בעצם יש לו, אפשר לומר, שלושה חלקים למה שהוא אומר, למרות שהמסורה חלקה אותו לשניים. צו אחד זה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים עד היום אתם יוצאים בחודש האביב. לאחר מכן משה מדבר איתם על והיה כי הביאך, מיד נדבר על זה, ובפעם הבאה הוא מדבר גם על והיה כי הביאך, אבל זה הכל בגוף שלישי. זה משה רבינו מדבר, או בלשון אחרת אפשר אולי להתבטא שהצו האלוקי, הקדוש ברוך הוא ציווה למשה את קידוש הבכורות כאן מתוך ציווי שבא ליצור את תודעת מכת בכורות לדורות, ומשה רבינו הוא, אפשר לומר, מפרש או מסביר איך מיישמים את הצער של קדש לכל בכור ומה הנגזרת ממנו. אז הוא מסביר אותו באופן כפול. מצד אחד זה בא דרך זיכרון היום הזה, כי מכת בכורות הערה ביום הזה. בעצם נשאל את עצמנו מה בין שתי הפרשיות פה של תפילין, אז התשובה היא מאוד פשוטה. פרשה הראשונה מכוונת כלפי זיכרון היום, שהוא נגזרת מקדש לכל בכור, כי מכת בכורות הערה ביום הזה. והפרשה השנייה מכוונת כלפי קיום מצוות הבכור, לאו דווקא בזיקה ליום היציאה ממצרים. כלומר, אני נזכר במכת בכורות באחד משני הקשרים. אני יכול להיזכר במכת בכורות כי אני נמצא בתאריך שבו אירע מכת בכורות, ואני נזכר במכת בכורות כי אני כרגע בקיים מצוות או פדיון בכור או כל מצווה אחרת.
למה תפר של מצווה נשמע כזכר למכת בכורות? מה שאומר על חג המצות, שנים בכל מצות וזכור ביום. למה זה קשור למכת
בכורות? אוקיי, בואו, אנחנו נצטרך לקרוא את הפרשה בפנים בשביל לפרש את זה, אבל אני רוצה להציע, בואו נקרא בפנים, ואם אני לא משכנע, אז אמרתי קודם, תקסח אותי, בסדר? הצער, כאילו הכותרת, זה מה שהשם אומר למשה, זה קדש לכל בכור, שעומד, שהוא מציב במוקד התודעה את הנגזרת ממכת בכורות, ואני רואה כאן שפרשה אחת מדברת על היום, והפרשה השנייה מדברת על המפגש עם הבכור, לא דווקא ביום. כלומר, אני יכול להתפגש איתו בשתי זמנים, או במעגל השנה, או כי אני באופן מעשי, עכשיו יש לי בכור מול העיניים, ודרך או הפדיון של הבכור, או הקרבה של הבכור, אתם יודעים, זה אדם או בהמה, אני עוד פעם נפגש עם הזיכרון של הבכורות. עכשיו, ברוך תוקף אותי בצדק, ושואל, הרי הפרשה שם הראשונה מדברת לא רק על היום הזה, גם מדברת על שבעת ימים. וזה נכון. מצד שני, אנחנו נקרא
אתה מתחיל את הניתוח שלך מתקדש לכל בכור, אבל זה לא התחלה של דברים של השם. השם מדבר עליו גם לפני זה, כי מצרים על חג פסח, על חג המצות.
נכון.
ומשה פשוט בוחר להגיד את זה בסדר שונה לבני ישראל, הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר מה שהשם אומר לו ישר לבני ישראל, השם אומר לו משהו, והוא מתחיל לפרש את זה בני ישראל לקחי יציאת מצרים. אבל הוא אומר לו דברים שהשם אומר לו לפני זה.
יש משהו.
הוא לא אומר את זה בסמיכות לקדש לי כל בכור. הוא אומר פה כאילו נאום חדש, הוא מספר להם על חג המצות ועל פטר בכור, אבל
אבל אם נסתכל רגע בפרשה, אנחנו נראה שיש פה דגש מאוד חזק בפרשה הזאת על היום. בוא נעבור על הפרשה.
יש מחשבה.
על היום של יציאת מצרים. עכשיו, מה הרב יום יציאת מצרים?
הם יצאו ממצרים.
ומה הוציא אותם ממצרים?
הייתה בלילה לפני, אבל כאילו זה נראה לי העניין
של מצות.
יש מחשבה.
מצות זה יציאת מצרים, זה לא מכת בכורות. זה שהם יצאו ממצרים בחיפזון.
כן. מה אתה אומר?
יש איזו מחשבה ש קדוש ברוך הוא משה קדש לי כל בכור פטר כל רחם ומזכיר את מכת בכורות, ומשה יבוא ויגיד לבני ישראל עכשיו תביאו לי את הבכורות או עושים משהו לבכורות שלכם, אז יש מצב מאוד גדול שהם יחששו שהולכת פה מכת בכורות גם לבני ישראל. עכשיו ובעצם זה שמשה מפרט קודם כל את כל התהליך של יציאת מצרים, שהיום הזה יצא מצרים, להראות שהקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, ולא רוצה לקחת אותה בכל כמו שהוא לקח למצרים. וגם התפקיד של הבנים פה, שגם והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, וגם אחרי זה כי שלחה בנך לאחר לאמור, זה מה שעם ישראל יש המשך, שלא פוגעים בבנים, שלא פוגעים בבכורות, אלא רק, אחרי זה הוא מזכיר את זה, מקדישים אותם להשם, גם את הבכורות של האדם וגם את הבהמה, אבל כדי שלא יבוא בבום לבני ישראל, אחרי מכת בכורות, תביאו לי גם את הבכורות שלכם, אז אני חושב שיש פה...
אתה משהו בא להרגיע, זה מה שאתה אומר. ולכן הוא עושה מה שברוך טוען שהוא נעשה. הוא אומר כאן יש לי כבר בכור, אתה כל הזמן מספר שאוכלים
אותך. לא, הוא מקדים. לא, הוא מקדים את כל הסיפור, את כל הדורות, את זה שלבני ישראל שמשכים, ויש יציאת מצרים לא סתם, ואז הוא אומר רק את הציווי על הפתר.
גם... אני שומע. זאת אומרת, ההקשר הזה אפשר לראות אותו גם מצד ההרגעה, וגם מצד... כי הקדוש ברוך הוא שמצווה את משה, ברור באיזה זיקה זה, אנחנו רואים את זה ככה בפסוקים, ברור באיזה זיקה, באמצע כל הבלגן. הם בדיוק, הם עכשיו בסוכות, מתואר בכמה פסוקים לפני זה שהם בדיוק יצאו מרמסס, עכשיו הם בסוכות ועכשיו יש את הנקודה הזאת, הנקודת השירה, שהוא לשתות. ובעצם הקדוש ברוך הוא מצווה את זה את משה, משה מבין את ההקשר. אבל עם ישראל לא דווקא, הוא עדיין בשוק, הוא לא הבין כל כך מה קרה לו, משה צריך לחזור פה ולהעביר להם. היום אתם יוצאים בחודש האוויר, כאילו... זה נקודת מפנה מאוד חשובה, גם בסוף פרק י"ב, אז ממש מתואר שם, אחרי 430 שנה, היום הזה יוצאים, כאילו ממש... נכון?
נכון, נכון, נכון.
30 שנה, ממש...
בעצם היום הזה...
בעצם זה ממש נקודה משמעותית, וכאילו עם ישראל, מן הסתם, כמו, לא יודע, כמו חפשים בתלבים גדול, הם לא כל כך... וזה עדיין בשוק בדיוק ממה שקורה.
וגם היו עבדים.
ופה משה בעצם עוצר, ועכשיו יש להם את הציווי הזה, והציווי הזה הוא באמת בשביל לזכור את היום הזה. אבל משה אומר, הם לא יצליחו לבד לעכל את זה. אז בואו אני, כאילו שנה, אני אפתח להם, אני אסביר להם, יש את הזה, זה זכר יציאת מצרים, ומתוך זכר יציאת מצרים, מתוך זה, אז פטר חמור, פטר, כי הוא בכור, עכשיו זה יותר מובן. ואם ישאלו אתכם, תוכלו להגיד, הנה, אני הייתי פה. כי ממש רואים את מה שהוא מצווה להגיד לבנך, למה שבעיה כי שלחה, ואז בעצם הוא מראה איך הוא עונה את מה שמשה אמר להם בפרשייה הקודמת. כי הוא ממש איזשהו תהליך עיכול של כל הסיפור אצלם, עד שהם יבואו ויוכלו להגיד לו, והיה לאות על ידך וטפות בעיניך, כי בכל זאת יד הוציאנו השם ממצרים. פה כבר זה לא הוציאך, אלא ממש הוציאנו כבר בעיה, כבר עם ישראל קלט והעיכל. אולי זה
ההקשר. הוא גם מצביע את זה בפסוק תדבר, ממש. ואי כי יקשה פעולה שלכן וירוג השם כל בכור בארץ מצרים, על כן אני זובח להשם כל פתח עם הספרים.
זה כבר אני אספר לבן שלי. זה חלק מבעיה
כי שכה
לך לומר, ואמרת אליו נקודותיים, ואז יש את כל את תדבר ואת זין.
אני חסר, מה שחסר לי פה זה, יש את אחד דברים הכי מודגשים פה, זה ועקב יחי לארץ הכנעני. זאת אומרת, זה מאוד התקשר למה שאבי אמר, וכאילו, אנחנו לא יודעים מה הולך פה, הם יוצאים מצרים בלגן שלהם, וכאילו, זה איזשהו סימון מטרה, אנחנו עכשיו הולכים לארץ, כאילו לפני זה, משה מדבר על הלכה לארץ ישראל,
באיזשהו
מקום.
הוא אומר שלך. פעמיים הוא אומר בעקב
יחי. לא, אבל לעם ישראל הוא מדבר על הליכה, הוא מדבר על הליכה לאיזשהו מקום, אין סימון יעד כלשהו.
הוא אומר, רק כתבו לארץ. השם יתן לי שם לכם.
אבל לא, אבל לפני כן.
ב-י"ב.
ב-י"ב.
מתבלבלתי,
כן. לא, בסדר, לא בסדר,
אני לא חסר לך.
לא,
תסביר, כן.
לא, באופן כללי, כאילו גם מה שגידו, גם מה שאבי אמר, כאילו אנחנו צריכים להתייחס פה מאוד למקום. זאת אומרת, יש פה, כאילו, זה כל הזמן, יש שלושה מימדים, יש את הבכור, יש את הזמן ויש את המקום. וכאילו, המקום, הציווי הוא בא, הוא ציווי שלא מגיע לעכשיו, הוא ציווי שמגיע ויקי אביחי לארץ הכנעני. כאילו, זה לא, כאילו, לרצות לבוא ולומר...
אז בואו אני אעשה להתייחס לכל הדברים, אני לא בטוח שאני עונה לך, אבל אני אשתדל, בסדר? אני רוצה עכשיו להיכנס יותר לפרשה של קדש לי, שאני חושב שמוסכם פה, בין אם דבריך, בין אם דבריי, שהקדוש ברוך הוא פה אומר, יש פה איזה צו האלוקי שהוא פסוק אחד שמדגיש את קידוש הבכורות ליום. זה נראה מאוד ברור שזה על רקע מכת בכורות. ומכאן דברי משה, שהם אם הם קשורים לצו, לפתיחה של קדש לי כל בכור, ואין אם זה המקום שבו הוא מספר להם על מה שהיה קודם. משה רבנו, כשאנחנו באים להתבונן, מה עיקר, מה המילה המנחה של מה שהוא אומר לעם, ומה המסר שהוא אומר להם, ברור מאוד שהמילה המודגשת זה המילה היום. זה מופיע בפסוק ג', זכור, את היום הזה, זה ממשיך, והיום אתם יוצאים, ודומני שכדאי לקשור לזה גם את הפסוק בהמשך, והגעת לבינך ביום. כלומר, הדגש על היום, שזה גם בחטיבות הקודמות כאן, כלומר, בפרשיות הקודמות, פרט ההפסקת המסורה, פסוק הקודם, והיא בעצם היום הזה, היא בעצם היום הזה, מאוד מאוד מודגש בפרשה הזאת, היום הזה, היום הזה, היום הזה, היום הזה. והצו הראשון שמשה נותן לעם, הוא זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. שימו לב למילים שנמצאות כאן, המילה זכור, והיום. היום הזה, אלו ה... וצריך לזכור את היום הזה. בעצם מה משה, כמעט אני הייתי אומר להם, משה, אבי דיברת כל שם בולבנים, אני הייתי אומר את זה בצורה קצת שונה. הם בשידור חי, הם עוברים אירוע מדהים, ומשה רבינו כבר בשידור חי, מה אומר להם? זה אירוע היסטורי לדורות. לפעמים קורה אירוע היסטורי, ואתה יודע שהוא היה היסטורי רק אחרי זמן. ואם אתה בשידור חי, מה יכול להגיד לך? אני רואה היסטוריה. מדברים ככה, זה מילה מוזרה, מה זה אני רואה היסטוריה? אני רואה עכשיו. כי אתה כבר, כמו בעצם מה שמשה רבינו אומר לה בשידור חי הוא, שהיום הזה הולך לחקק בתודעה לדורות. זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני איתכם מזה. מה זה הנימוק הזה כי בחוזק יד? כאן אני חושב שיש נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, וזו המילה הפרשה השלישית שנמצאת פה לאורך כל הפרשה הזאת, היד החזקה או חוזק יד. אני היום רפרפתי עם אלעד מלכה בכל ההופעות של יד במכות מצרים. היד מופיע המון. כל הזמן המילה יד, 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 יד מופיע. יד חזקה מופיע מעט מאוד. מעט מאוד מופיע יד חזקה. יד חזקה, מישהו אסף את זה אולי? מישהו מכם ניסה לאסוף את כל היד החזקה? יד חזקה מופיע ב... אחד מהם מופיע, סליחה, בשמות ג' מופיע יד חזקה בפסוק י"ט. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, הכוונה אלא ביד חזקה. כלומר, מה הדבר שיוציא את ישראל ממצרים? יד חזקה, זה מה שיוציא אותם ממצרים. הפעם הבאה שמופיע יד חזקה הוא מפתיע מאוד, כי היד החזקה של מי? אז זה מופיע בפרק ו' בפסוק א', ויום אומר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם ויד חזקה יגרשם מעצמו, יגרשם מארצו. כלומר, מי יוציא את ישראל ביד חזקה? פרעה. והפעם הבאה שיד חזקה מופיע זה כאן. אם אני אוסף, אני רואה שמכות מצרים היא לא בידיים. כל הזמן, המתה ביד, הרים ידך, נטה ידך, וכו'. כל הזמן, יד השם מויה, היד מופיע המון. אבל היד החזקה, הוא מופיע בפעמים מאוד מאוד מעטות, והוא תמיד מופיע סביב היציאה עצמה. ובאיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא מפעיל את ידו החזקה, כדי שפרעה יגרש את ישראל ביד חזקה. בסופו של דבר, היציאה ממצרים נעשית ביד חזקה. ואני נוטה על רקע זה להציע לקרוא את הפסוק הזה. כן, חובה, בבקשה.
יש גם יד חזקה של משה בסוף ספר דברים.
נכון מאוד. אני רציתי להגיע לזה בהמשך, אבל אתה צודק, יש שם, אני תשמור את זה רק עוד קצת זמן. אבל בתוך ספר שמות, אני נוטה על רקע זה לפרש את הפסוק באופן הבא. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד, ביום הזה, מה ישראל ראו? מה ישראל ראו? ראו יד. ראו יד חזקה. כי החוזק יד הוא זה שהוציא אותם ממצרים. כאן אני אמרתי לכם קודם קצת דרשוניות, אני רוצה לשאול על רקע הנתונים האלה של היד החזקה, האם אפשר לומר שמכת בכורות היא יד, היא היד החזקה? כי מה מכת בכורות עשתה? היא זו שהביאה להוציאה ממצרים. אני רוצה להדגיש בשם הזהירות הלמדנית, לא מצאתי בשום מקום שזה מפורש שיד חזקה זה מכת בכורות. מצד שני, הריבוי של השימוש ביד בפרשיות של יציאת מצרים, יחד עם המיעוט של היד החזקה שמדגישה, אפשר לראות, הקדוש ברוך הוא הפעיל יד חזקה, ואז פרעה ביד חזקה שילח אותה מארצו. אני שואל, האם מכת בכורות היא לא היד החזקה.
יש לפני המכות שהוא אומר לו, אני מי הורג את פתחה בכורות.
מצוין, אני אגיע לשם מיד, בסדר? אתה צודק, אבל עוד אמרת.
זה הנקודה הכי חזקה, כי זה מראה שכאילו, עם כל הכבוד, כל התשע המכות הראשונות הם רק
לגן. מצוין, מצוין.
הוא מראש אומר לו שמה שהוא הולך לעשות זה להורג
את הפנים. זאת הערה מדהימה שאני, היות ועלית את זה, אני אעלה את זה כבר עכשיו. כן, פה חובה מזכיר לנו את שמות ד' שם ויאמר אדוני אל משה, פסוק כ"א, ולכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם. ובמילים פשוטות, המופתים שיראו בארץ מצרים לא יודעות מה לעשות, לשלח. מה כן לשלח את העם? בוא נקרא את זה, זה מדהים. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. שכאן חובה ורב בצדק, שיש פה בידוד של מכת בחורות וכל המכות האחרות. כלומר, יש מופתים, מופתים לא משלחים, אבל מכת בחורות היא זאת שמשלחת. כלומר, אני הורג את בנך בחורך. יש פה דבר הרבה יותר עמוק, אולי יש פה התחלה של הסבר של מה המשמעות של מכת בחורות.
מה שהכי
מדהים
בפסוק הזה,
ההמשך
שהוא
הורג
את
בנו בחורו של משה.
מצוין.
אז מה שהוא
הציל
אותו זה אדם.
מצוין. מה שמאוד מודגש כאן זה שמכת בחורות, מה היא מביאה? היא מביאה לא רק שהקדוש ברוך הוא חזק ויודע לכסח את מצרים, אלא מה היא מביאה? הפגיעה בבן של פרעה נעשתה בגלל שיש פה מידה כנגד מידה. כי פרעה פגע במי?
בני בכורת.
בבן של הקדוש ברוך הוא, ולא סתם בבן הבכור של הקדוש ברוך הוא. כלומר, בני בכורי ישראל, ואמר אליך שלח את בני, ואתם מהן לשלחו, אתה פגעת בבן שלי, ולכן העמידה כנגד מידה מהי? שאני פוגע בבן שלך. ופה ברוך מוסיף מאוד יפה, שבאי בדרך במלון, והקדוש ברוך הוא מבקש להעמיד כנראה, את מי? שאלה טובה, שאתה רואה מבקש להעמיד אותו, אבל אפשר להרגיש שזה קשור ב... אני הורג בנך בחורך, אני הורג אותך, ומה מציל? חתן דמי. אדם מציל, אומר ברוך בצדק, מה הציל את בני ישראל במכת בכורות? מה שהציל אותם זה דם הפסח, נכון מאוד. מה שהציל אותם זה דם הפסח, שמות י"ב, אני חוזר לקרוא שם, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי חול בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה וכל אלה מצרים, אעשה שפטים, אני אדוני, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית באגודי בארץ מצרים. בואו קצת נחבר את הדברים ביחד. כלומר, מכת בכורות מבטאת לא רק עוצמה של כוח של הקדוש ברוך הוא, אלא מבטאת גם את טיב הזיקה והקשר בינו לבין עם ישראל. מהו טיב הזיקה הזאת? שעם ישראל הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. והיות הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא פוגע בבנו של פרעה. כלומר, הוא מלמד לא רק על כוח, הוא מלמד על עוצמת היחסים, על טיב הזיקה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וזהו היד החזקה שמוציא את ישראל ממצרים. וכבר לדורות בשידור חי משה אומר להם, רבותיי, היום הזה הוא יום שצריך לחקוק אותו בתודעה. והוא ממשיך, ולא יאכל חמץ, שזה קצת פחות חזק, אבל הוא חלק מציון היום הזה. היום אתם יוצאים בחודש האביב, ואז אחרי החטיבה הזאת משה עובר לכניסה לארץ. וכאן אני רוצה להציע שהכניסה לארץ היא לא על רקע מה שאנחנו רגילים לחשוב מחוץ לארץ ארץ ישראל, אלא שהיא בנויה על רקע של דבר קצת שוני. הכניסה לארץ מבטאת מעבר דורי, או היא מבטאת את המעבר מהיום הזה למה שכתוב פה בהמשך, והוא
ימים ימים,
היום ארוך, הוא היום ארוך. היום הזה אדם אומר בשידור חי, היום הזה בזמן יציאת מצרים, מה משה אומר להם? זכור את היום הזה. ומה קורה ביום ההוא? ביום ההוא אתה כבר נמצא במרחק של זמן מיציאת מצרים, מכת בכורות. ומה שהתורה באה לדרוש הוא, כשמגיע התאריך של היום הזה, שיהפוך לדורות, היום ההוא, מה אתה תעשה? אתה תזכיר לעצמך את היום. כלומר, היום הזה הופך להיום ההוא, הוא הופך להיום ההוא איפה? זה היה כביע אחר, כלומר בעתיד, בעתיד אתה נכנס לארץ ישראל, אתה בכלל לא נמצא בסצנה של מציאת מצרים, אתה נמצא עם בארצו, והקריאך אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש המילה הזה חוזרת. כלומר, אתה מציין בעתיד את היום הזה, איך אתה מציין אותו על ידי העבודה הזאת? מה זה העבודה הזאת? אז לפחות בפרשייה קודם, בשמות י"ב, העבודה הזאת ברור שהעבודה הזאת היא קורבן פסח. או שזה המצות, או אני מציע שישקול גם את האפשרות שזה והיה כי תבואו לארץ שיתן אדוני לכם, כאשר דיבר זה שמות י' ב' חפי, שמרתם את העבודה הזאת, והיה כי אמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זה בפסח הוא. כמו שהעבודה הזאת יכולה להתפרש גם כפסח, שבעת ימים תאכל מצות ביום השביעי, כלומר אתה חוגג ביום ההוא, אתה חוגג את המכלול של החג שמזכיר את יציאת מצרים, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, מה אתה אומר לבן שלך? ומה עושים אמצעים האלה של המצות, של הקורבן? מה אתה אומר לו? בעבור? בעבור זה עשה אדוני לי בציתי ממצרים, אומרים מאוד פשוטות, היום הזה איך הוא מתפרק? היום הזה מתפרק באופן ההוא. כשהיום הזה הופך ליום ההוא, אז לא הזמן מעורר את התודעה, אלא צריך לעורר אותו באמצעות
חפץ.
באמצעות בעבור זה. היום הזה הופך להיות היום ההוא בעבור זה. כלומר, התורה כאן, אם בעצם נשאל את עצמנו מה הנושא של הפרשייה הזאת, הפרשייה הזאת, מבחינת הנושא שלה, היא לוקחת את החוויה של יום היציאה במצרים, שכללה יד חזקה של מכת בכורות שהביאה ליציאה, היא אומרת לדורות שהיום הזה צריך לחקק בתודעה. כלומר, מתי התודעה האנושית היא צריכה להתעורר מחדש לזיכרון אירוע? מתי הוא מתעורר? על מעגל הזמן. זה הדבר הראשון שהתורה אומרת.
זה מקיים את עצמו. כעבור 40 שנה. ואומר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקש המקום גיגה, והחנו ועשו את הפסח. היום, השימוש בקוד היום הזה, כאילו ישר, בפסח, ישר שמגיעים לארץ, זה מה שהם עושים, נזכרים ביום.
נכון. אני חושב שמבחינת התודעה האנושית, קודם כל מה שהתורה נגד עיניה זה מעגל הזמן. כלומר, כשמגיע תאריך, אנחנו חיים במעגלים זמניים, מגיע תאריך, אז מה אתה מעורר זיכרון של דברים שירו בתאריך הזה? כן, כך למשל, יורצייט, אתה נזכר באדם שהלך לעולמו בתאריך הזה. כלומר, להיות והחיים שלנו מתנהלים במעגלים, אז אני כאילו חוזר לאותה נקודה, זה לא לאותה נקודה, כי אני התקדמתי כמו ספירלה. תמיד התקדמתי לאותה נקודה, אבל כבר על מעגל חדש. אבל מבחינת התודעה האנושית, האדם חי במעגלים, וכשאתה מגיע ליום הזה, שכבר לא יכול להיות היום הזה, כבר עבר זמן, אתה גם החלפת לחלוטין, כאמור, את התפורה. אתה כבר בארץ ישראל, אתה כבר דור חדש, לא יצא ממצרים, אבל כשאתה מגיע ליום ההוא, אתה מעורר זיכרון של אותו יום. איך אתה עושה את זה? אתה לוקח דברים שהיו באותו יום, זה היה בעבור זה, אתה לוקח דברים שהיו באותו יום, ובאמצעותם מה אתה עושה? הזה הזה משהו לא יהיה, הוא המצות, הוא הפסח, כן? לפחות חזל דורשים, בעבור זה הכוונה, שעה שמצא ומאור, מונחים לפניך, כן? אז מבחינת איך אתה מעורר, אתה לוקח משהו שמחזיר אותך לאותו יום, חפץ שמזכיר אותו, אז אתה מעורר את התודעה באותו יום ומסביר, בעבור זה עשה השם לי וציתי ממצרים. כן, זה המחת, כלומר, מה שבעצם עומד כאן בפרשיות האלו, זה גם הפתיח מיד להמשך, שאנחנו בפרשייה כאן עומדים בשאלה של איך משמרים תודעה אנושית שנוצרה ברגע אחד גדול. איך אתה לוקח משהו גדול ענק שחווית, ואתה משמר אותו גם כשהאירוע מתרחק ממך, כשהתפורה משתנה. זה בעצם האתגר האנושי שהתורה מציבה כאן בפרשה הזאת. והנקודה הראשונה שעולה כאן היא שנעשה קודם כל מסגרת ציר הזמן. כלומר, מעגל הזמן מחזיר אותך לאותו תאריך, לאותו יום, ואתה באותו יום מעורר דברים באמצעות חפצים שהם קשורים. כלומר, אתה בעצם שמקום יוצר תפורה שהיא דומה ליום היציאה, מה שאתה עושה. מה, אני יכול להגיד שאנחנו עושים את זה הרבה באמצעות אלבומי תמונות היום. מה התמונה מצליחה בעצם לעשות? אני חושב שמאוד חזק היום בחיים שלנו, שאולי אנחנו לא מספיק קולטים עד כמה זה דבר חדש בעולם. זה התמונות. המהפכה הזאת שאתה יכול לצלם ולשמר, עוד להגיע לתמונות הדיגיטליות, רוב מי שחי בעבר לא יודעים איך הם יראו בכלל. היה צריך צייר, איזה אותה שיר שיציירו אותך, שידעו מי אתה. אני לא יודע אם אתם יודעים, כשהתקנו מצלמות, הייתה התנגדות בקרב גדולי ישראל, שאולי יש פה בעיה של לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אני יכול לספר לכם שרוב התמונות של גדולי ישראל לפני כ-80, 90, 100 שנה זה תמונות דרכון. התמונה כמעט היחידה של חיים מבריסק זה תמונת דרכון. סבא, רבא, רבא שלי האחר, המחותן של חיים מבריסק, וליהו פיינשטיין, שהיה ידוע כרבליהו פרוז'נר, הרב של פרוז'נה, תמונה היחידה שיש לו תמונת דרכון שלו. אז זו כבר לא הייתה ברירה. אבל הם לא הצטלמו. ושמעתי פעם מסבא שלי סיפור מופלא, שבכנסייה הגדולה, בתפרש פטט, חופץ חיים עוד היה בחיים, רצו לצלם תמונה של כולם, חופץ חיים מתנגד, הוא אמר, שמה, לא צריך תמונות. אז מאיר שפירא מלובלין שכנע אותו על ידי הדברים הבאים. הוא אמר לו שאנחנו אומרים בכינות ותשעה באב, פתאום חקת בכס אופניך. זה על פי מדרש, דמות יוקנו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד. אז מאיר שפירא אמר לו, חופץ חיים, למה דווקא יעקב ולא אברהם ויצחק? אז אמר לו, כי יעקב הוא האבא האחרון. יעקב הוא הדמות מעבר. יעקב גם, דרך אגב, הוא הסבא היחיד בספר בראשית של תורה כפוגש את הנכדים שלו. הוא אומר, כשאנחנו עומדים בחילופי תקופות, תקופת האבות הולכת להיגמר, צריך לדורות הבאים שנדעו מה זה אבא יהודי. כלומר, יעקב שמתפקד בתורה כסבא, צריכים שאנשים ידעו איך נראה יהודי. ואמר לו, אומר שפיר על החופץ חיים, אנחנו עומדים בתקופה של סערות רוחניות, של שינוי. הוא אומר, אולי יהיו בעתיד אנשים, לא ידעו איך נראה רב, איך נראה יהודי. אז חשוב מאוד שאנחנו נחקוק בתודעה את בעיה הוועידה הזאת שהם רבונים שכנע אותו והם הצטלמו, זו תמונה מאוד מפורסמת. חופץ חיים עומד במרכז ולצלם כולם. אבל זה דבר שלנו מאוד מאוד חזק, כאילו הרצון לשמר דברים. גם המכשיר הזה, מה הוא מנסה? לשמר את הרגע הזה, לא בשביל מי, כן? בשביל מי, כן? ואחד מהדברים שאני, בתור מי שמשמר, אני מנסה לשמר, אני גם מנסה להיזהר מזה, זה לא לחשוב שכל מה שנעשה בעובד צריך לשמור אותו לעתיד, כלומר זה גם משתק את העתיד. מצד אחד, אני אומר לך, אני שומע הקלטות, אולי אחד מהראשונים שיש לנו הקלטות, זה הרב סולובייצ'יק, גם הרב קוק, יש לנו שום הקלטה. תחשבו, היינו שומעים את קולו, כן? וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, מצד שני, צריך להיזהר מהשיתוק הזה. והתורה הולכת לדעתי על קו מאוד מאוד עדין, שבאמת האינטרנט הוא באמת בעיה בזה. האינטרנט, כאילו, המהפכה שלו הוא לא רק הנגישות, הוא גם הנפח של הזיכרון. מה הוא יכול לזכור? והרי השכחה הוא דבר טוב. השכחה מאפשר גם כוחות חיים. לא להיבלע בעבר. ואני באמת, אני אומר לכם, בתור מי שמנסה להקליט שיעורים, אני מנסה גם לא לחשוב שכל מה שאני אומר צריך להנציח לדורות. זה כלי נוח למי שיפסיד שיעור, אולי להזכיר לי בעתיד מה אמרתי. באמת לחשוב שבעוד 100 שנה יצטרכו לשמוע אותי, לא יודע, שישמעו עוד רבני עוד 100 שנה. אז יש פה נקודה מאוד מהותית שהטכנולוגיה היום כאילו יצרה כוח משמר חזק מאוד של העבר. אבל השאלה איפה אתה חי, אתה מתחפר, אתה מתקדם. ובכל מקרחת התורה, זה המקום שהתורה ניצבת כאן. כלומר, התורה אומרת, ולא מספיק הסברנו, אני צריך קצת יותר לחדד את זה, כאילו מה הכוח האדיר של למה דווקא את מכת בכורות לשמר, אבל מה שהיא בעצם אומרת, היה היום הזה, כשהיום הזה קורה בשידור חי, התורה כבר אומרת, דעו לכם, אתם רואים היסטוריה רגד העיניים שלכם. וזה ישמר לדורות, גם שהתפורה תהיה שונה, הכל יהיה שונה, אנחנו נעורר אותו, המסגרת הראשונה שזה מתעורר בתורה, שמגיע היום, והוא מתעורר באמצעות חפצים. ממש, מסגרת התעוררות התודעה גם עכשווית. אבל רק אני אגיד מה משפט, אבל זה קורה רק פעם בשנה, כלומר, זה היום הזה, כן? היום ההוא, כן? בבקשה.
מסעדה אמר, הוא בא לבין את הסדר, הוא שואל אותי, תגיד לי איך קוראים לדבר הזה, שהוא מין אקווריום קטן, ויש פנים כזה, מגדל אייפל וכמה בתים, ואז...
הוא חושב, אביב יורד גשם, שלג.
יורד שלג.
כן.
לא יודע איך קוראים לזה, אבל הוא אמר, אני חושב, ממה שאני רואה, זה תפילין. מה זה תפילין? או, לוקחים את מצרים, יציאת מצרים, שמים אותה לתת דבר כזה, ומנענים כאילו להיזכר איך זה נראה ממש, כאילו, לא פעם.
אתה ראית את פילון וזה עם התפילין שצריכות לזוז? לא יודעת מה מחזק את המדרש של אמרי. תפילין אומר שהתפילין תוטפות, הם צריכים להיות מטלטלות, למשוך תשומת לב, כך הוא כותב. להיות כמו מטולטלת כזאת. עוד נגיע, שבוע הבא, בסדר. מדהים. אבל זה הפרשה מדברת, ברור. כך אני קורא אותה. המעבר מהיום הזה ליום ההוא, אם בעבור זה, ואתה צודק, יש פה מובלעת שהוא מתאר שביום ההוא אתה כבר עושה את כל פסח. מבחינת כאילו המסגרת של הפרשה כאן, אני רואה דגש מאוד חזק, שבאותו יום, ביום הזה הוא מדבר כבר על היום ההוא, והוא מספר מה יהיה. וכאן כבר קורה המעבר הבא, שהוא הפסוק הבא, שהוא הפסוק שלנו. היה לך לאות ידיעתך או זיכרון בין עיניך, על מה תהיה תורת השם בפיך. פה יש מעבר מהיום ההוא לה, בדיוק, לשנה כולה. או בלשון אחרת, התורה מתארת אירוע שאתה מנסה לשמר אותו הרבה, שקרה ביום הזה, היא מתארת איך היום ההוא מעורר מחדש לזיכרון, והזיכרון הזה, מה בעצם היעד? הוא לחקוק אותו בתודעה, לא רק באותו יום, תדבר בניסן, אני אזכור את תדבר בניסן, אלא מה אני אעשה? אני אהפך אותו לדבר שהוא נוכח באופן מתמיד בחיים שלי. אני אמר את זה בצורה הבאה, מה כאילו מסגרת, הייתי אומר, התפיסה של הזיכרון כאן, היא באה ואומרת, אתה צריך לחוות מחדש את הדברים, אתה צריך פעם בשנה להציג את יציאת מצרים, אתה צריך שיהיה מצב ומאור לפניך, כדי שזה יוכל ללוות אותך בתור מה? כדי שיוכל ללוות אותך במסגרת השנה כולה. ולמה אני גם מציע שיש פה תבנית של זיכרון, של איך ליצור, איך לשמר דברים? כי אני חושב שזה קיים בתורה בעוד מקום. גם בהקשר של מצרים, רק הקשר קצת שונה, זה בהקשר של זיכרון המן. המן הוא לקח חשוב מאוד לדורות לכלכלה, עסקנו השנה לא מעט בכלכלה, כי לחברה שמוציאה את לחמה מן הארץ, מה היא צריכה לזכור? שמאיפה המטר מגיע? מהשמיים. והתקופה היא צריך לזכור אותה. ואם נלך עכשיו לתבנית הזיכרון, אנחנו נראה דברים מאוד 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 דומים למסגרת שיש כאן. כמעט אותו דבר מבחינת ההבנת שימור התודעה האנושית. אתה חווה שבוע בשנה את תקופת המדבר, שהכוונה היא כמובן לסוכות. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אתה חווה חוויה מדברית שבוע בשנה, כלומר אתה נכנס למצב של אוכלי המן, ודומה מאוד לשבוע של יציאת מצרים. אני חווה את יציאת מצרים, אני חווה את תקופת המדבר, ובדומה לראיה לאות על ידך, כלומר יש משהו שילווה אותך בשנה כולה, באותו שבוע, יש לך שם, כבר עסקנו בזה פעם, בדברים חטא, כנגד פן תאכל וסבעת ושכחת את השם אלוקיך, אז מה אומרת התורה? ואכלת וסבעת וברכת, אתה מברך כל השנה כולה. הברכה שברכות הנני, ברכת המזון שם, סליחה, היא דומה מאוד לראיה לאות על ידך. מה בעצם אומרת התורה? אתה חי במעגל של זמן, ולכן מנקודה מסוימת במעגל, מה אתה תעשה? פעם אחת על הנקודה, מה תעשה במעגל? אתה תחווה מחדש את החוויה הזאת שהייתה בעבר, תחווה את המדבר עוד פעם, תחווה את יציאת מצרים, ובנוסף לזה אומרת התורה, זאת את החוויה הזאת שחווית מחדש, תוכל עכשיו ממש בטיפות. במשך השנה כולה, מה תוכל לעשות? שהיא תתעורר בקרבך. זה בעצם מה שהתורה אומר, שהיא תשמר אל עדך. כלומר, הפרשה הזאת מדגישה אמנם את חשיבות היום ההוא, ומצד שני, הפסוק הזה שהיה והיה לך לאות על ידך, הוא פסוק שבפירוש אומר, אני רוצה שיהיה לא רק ביום ההוא, אני רוצה שהוא יהיה במשך השנה כולה.
אני לא מבין איפה הפירוש הזה, כי מאיפה זה בפירוש ככה, זה ממש לא.
בבקשה.
זה מתייחס ליציאת מצרים, אז זה מקום. רק מבחינת הפרשיות פה, אפשר להבין את זה רק על פסח. רק בפסח תעשה את זה דבר.
שרק בפסח והיה לך לאות על ידך. שבפסח אתה תעשה את זה עוד על ידך.
לא חמץ.
ותורת השם תהיה בפיך רק בפסח.
הגעת למנחה. לא, תעשה משהו שמזכיר לך.
אבל אדם לא רצה להציע בפשט ש...
יכול להיות. אתה יודע מה? פשט
על זה.
אתה יודע מה? אם הביקורת הזאת מתקבלת, אני חושב שזה לפחות נכון בפרשה הבאה, של כאן יש לי כל... של והיה כי הביאך. בוא מיד נראה אותה, ומבחינה היסודית אני שומע, אתם שותפים לביקורת שלום? שהיה לך לא תדעתך הכוונה בשבוע של יציאת מצרים, בליל הסדר?
בליל
הסדר אתה אוכל מצה, בליל הסדר אתה אוכל מצה.
זה אומר לבינך, והגעת לבינך ביום ההוא, וחלק מזה זה אותו דבר, אני מועצה, מימים ימימה.
אני ממש מבין אחר, ואני מבין שאתה בליל הסדר או בשבוע של פסח אתה דואג שיהיה מצות, שלא יהיה חמץ, כבר אתה כאילו במצרים, זה מה שאתה, אתה דואג לחוות מחדש את המצרים, ואז כל השנה כולה, והיה לאות על ידך, הוא זיכרון בין אליך.
אפשר להבין את הקריאה הזאת, כי זה נראה כמו חתיכה אחת. מי ביום המשלם זכור את היום הזה, והיה כי אביך שבעת ימים מצות אוכל, והגעת לבנך, אבב, זה ברור שזה מסב על אותו ערב.
כתוב מפורט, ביום ההוא למור.
והיה לך לאות על ידך. זהו.
אני שומע, כי אני רציתי לפרש שבעקבות
החוויה,
אני רציתי לפרש שבעקבות היום ההוא מצליח לעורר בקרבך, הוא הטריגר, הוא הבסיס, כלומר צריכים להילחם בשכחה האנושית, ומה שבעצם אני אחזור קצת לתיאור של מעגל הזמן. אם התאריך עובר ואתה מתעלם ממנו, לאט לאט מה קורה לדברים? מתמסמסים. כלומר, תיקחו את יום השואה שעבר עכשיו ממש בתקופת הזיכרון הישראלי. יום השואה, יום הזיכרון בשבוע הבא. כלומר, אנחנו יום העצמאות, שהוא גם שייך למעגל הזה. כלומר, אתה מגיע תאריך מסוים בשנה. עכשיו, ביום השואה צריך לבחור, היה זו השואה יקרה כל יום. צריך לבחור יום אחד מסוים שאלו משמעויות מסוימות. לא סתם, לא במקרה בחרו בו. מבחינה יסודית, אם אתה לא תופס את הנקודה על מעגל הזמן, אתה מתחיל להתמסמס, מתחיל לברוח לך. ואני שומע את מה שאתה אומר, אלון, כן, איפה אתה פה? כן, אני שומע את מה שאתה אומר. אני דווקא הנטייה שלי הייתה לחשוב שאתה חווה מחדש ביום ההוא, שזה מאפשר לך עכשיו שיהיה לך לאות לתמיד. בפרשת קדש לי, אני מיד אחזור לפסוק שבא לאות על ידך, בפרשת ועקי ויחה, פה אנחנו מגלים מפגש אחר עם מכת בכורות, או עם המסר של הבכור. לא הזמן, אלא הילד שנולד לך. והיה כי הביאך, אדוני, אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שגר בהמה, אשר יהיה לך הסחרים לאדוני, וכל פטר חמור תבדה ושה, אם לא תבדה בערפתו, וכל בכור אדם בבניך תבדה, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור מזות, והפשטות, שמה הוא רואה לנגד עיניו, על מה הוא שואל מזות? על הבכור. על הבכור. זאת אומרת, אתה נפגש לא במסגרת הזמן, כי הגיע תאריך, אלא כי אתה בפועל, יש לך בכור. ואז פה גם יש פירוט שמדגיש לא רק בעבור זה, שבעבור זה זה המצב האמרור, כלומר את הזמן, את האמצעים המוחשיים שמשחזרים, עושים תפורה מחדש של יציאת מצרים, אלא המפגש עם מצוות בכורות, היא מזכירה ישירות את... היא האמצעי להזכיר את הבכור, בדיוק. ולכן פה התורה מדגישה יותר את מכת בכורו. ומה אומרת כאן התורה? ואמרת אלה בכל זה כיד, פה עוד פעם חוזר הביטוי, יד חזקה, בכל זה כיד, בהקשר של מכת בכורות, של יציאת מצרים. הוציאנו עדי מצרים מבית עבדים, והיא כי כשהפרעה לשלחנו, והרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הסחרים וכל בכור בני הבדה. זו התשובה שאתה נותן לו. וכאן אלון, בוא נראה אם אתה עדיין עומד לשכה. תורה אומרת לך, הזיכרון הזה, והיה להראות על ידך, תוטפות בין עיניך, כי בכל זה כיד, הוא, אני חושב שהוא אומר דבר מאוד דומה. הזיכרון התעורר בפתות המפגש עם הבכור, והזיכרון שהתעורר, סיפרת לבן, מה אתה אמור לעשות? לשמר אותו מעבר לאותו יום שדיברת עם הבן שלך. כלומר, זה אמור להיות דבר שהוא לאות על היד, כלומר, הוא דבר שנמצא גם במסגרת זמן רחבה יותר.
יש פה משחק מילים נורא מעניין, אם בפרשה הראשונה, גם לך זה היום, כן, בסוף, שמותת פה כזאת ימים, ימימה, ביטוי שמרבד את המילה היום, פה זה מחר, שורש מחר, והיה כאילו שחד לך מחר.
נהדר,
וואי. והעברת כל פטר רחם, שזה אותם אותיות, ופטר חמור.
רחם וחמור, לא הבנתי, רגע, את פטר רחם וחמור.
לא, זה רק אותם אותיות.
אותם אותיות, אוקיי.
זה לא רק אותם אותיות.
אבל אמרת לנו שהחמור מאוד בעייתי. החמור מאוד בעייתי. לא, אתה אומר דבר מדהים, כאילו...
מם חץ ורש...
אני יכול להציע לך הצעה על החמור...
פשוט היה מפתיע.
אני יכול להציע לך הצעה על החמור שהיא קשורה קצת בתנות החשיבה שלי, לא בטוח שזה ההסבר הפשוט. הרי התורה מסורה כאן בימת תורה, נכון?
כן.
אבל החמור הוא בהמת מסע המרכזית שקיימת באותה תקופה. כלומר, הוא גם הולך לתורה בכל מיני מקומות, שורך וחמורך. השור נכלל כי הוא בהמת תורה. באיזשהו מקום, השור והחמור, יש להם תפקודים כהמכוניות, המסעיות, של עת העתיקה.
הרכב
הראשון שקונים. כן, הדבר הראשון שקונים זה חמור, ממש ככה. הסוס, דרך אגב, שאומנם מודגש בגבורה הצבאית, הסוס הוא בתורה ובהקשר צבאי, הוא לא בהקשר של משק בית. כלומר, זה כמו טנק, בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה. סוס ברכב זה טנק, אבל בן אדם רגיל לא מחזיק טנק ליד הבית. בן אדם רגיל מחזיק ליד הבית, בזמנם חמור ושור, וכל הפרשיות מדברות על חמור ושור. ולכן התורה היה לה חשוב, ומצוות הבכור התייחס למרחב האנושי העכשווי. מצד אחד זה בימות תורה, ומצד שני התורה מתייחסת למרחב של המכוניות שיש לך בחניה. ולכן הפטר חמור, אבל אמרת דבר מדהים, שבעוד שהפרשה הראשונה מדברת על היום, וכשהיא מודעת שהיום הזה הוא רק יום אחד, הוא יהפוך ליום ההוא, בפרשה השנייה אתה מדברת על מחר.
אתה מדברת על מחר.
בדיוק. אבל מבחינת כאילו האתגר, הייתי אומר שהפרשיות האלה מציבות לנו, האתגר הברור הוא איך לוקחים דבר גדול, חד פעמי, והופכים אותו למשהו שנחקק בתודעה. והתורה בעצם מדברת פה על שני מפגשים של אדם עם אירוע גדול מעבר. אתה יכול לפגוש אותו דרך התאריך שלו, דרך הזמן. יכול לפגוש אותו כי אתה פוגש את הפנומן, כלומר אתה פוגש בחור או אתה פוגש את תדווה בניסן. אם עכשיו המסגרת הבסיסית שאני רואה כאן נגד העיניים, כן.
נורא קשה, כי הפכנו את המקום שהוא השורש פה נראה לי, כאילו הוא הבסיס להכל, והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני, שזה מובא פעמיים, הפכנו אותו כאילו פשוט לשינוי, כאילו במקום, לא היה צריך בכלל את הפסוק הזה, זה כאילו זה היה ביום, הפסוק הזה בעצם מיותר, כי הפכנו את הכל על ציל הזמן, כשהמקום הוא לא משנה, זה לא משנה אם אתה נמצא בארץ ישראל, במצרים או בבבל או...
אומרים להגיע לארץ ישראל אבל עוד אחד צהוב.
לא, אני מסכים, אבל אנחנו הפכנו את הכל למשחק שהוא על ציל הזמן. שציר המקום הוא נראה לי, הוא ממש שורי, הוא כאילו נראה לי דבר מאוד פשוט, פשוט הפכנו אותו פשוט למשהו...
מה זה אומר? למה זה כזה משנה?
מה זה ציר המקום?
אני לא יודע.
לא הבנתי מה אמרת.
לא, מה שאמרתי זה שאנחנו עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו, זה על הבעיה בציר הזמן. זאת אומרת, השכחה שמגיעה בעקבות הזמן, שאנחנו עברנו איזשהו זמן.
זה לא רק זמן, זה גם עבר תפורה ודור. עבר תפורה ודור, ותמיד הדור הבא, ותמיד הדור הבא, ותמיד
בתפורה. אבל אמרת תפורה, אמרת מקום.
וגם זמן, זה הכל ביחד.
זה יותר מזה.
זה הכל ביחד.
השינוי מקום הוא שינוי טכני, ולא שינוי מהותי.
לא, אבל לא,
מה מהותי פה?
מה, המצב של עם נודד לעם שיושב בארץ?
אבל זה לא מהותי לזה. מה זה משנה אם אתה בארץ ישראל
זה מעצים את הצורך ולזכור.
זה נכון, אבל זה אמצעי. גילן, זה אמצעי.
מה
זה שאתה אומר שזה, זה לא משנה אם זה היה ארץ ישראל או כל מקום אחר, לזה אני מתכוון. זה שמקום אחר, זה כל מקום אחר במצרים היה משחיר. למה דווקא ארץ ישראל? או למה כתוב פה בעיה כביעך אל ארץ הכנעני?
פעמיים. כאילו, זה
המטרה
של
ארץ
ישראל, הם לא אמורים להיות
פה. אבל כשאתה חותר לקשר יותר עמוק לארץ ישראל,
אני חושב שהמימד המקום פה,
אני אתמול התחלתי ללמוד איתך, אפשר לספר לכולם, שאתמול התחלנו בחבורה של יום רביעי אחרי צהריים, התחלנו ללמוד את הדרושים של הרב קוק על תפילין בחבש פאר, שזה הספר הראשון שהרב קוק הוציא לאור. עשינו אתמול באוצר החוכמה, מצאנו את המהדורה הראשונה שהדרושים לא מופיעים שם. הדרושים רק במהדורה השנייה. אבל הספר הראשון פורסם בתף ריש נון א', בוורשה, תחת השם כדי שזה כהן דעתו יפה. זה הרב קוק בעילום שם. שם הרב קוק בדרוש הראשון מחפש קשר, אנחנו רק באמצע, אז אנחנו לא יודעים את התשובה עדיין, מחפש קשר לא בין מה שאני תיארתי לבין ארץ ישראל לבין המתואר כאן. בסדר, אנחנו עוד נחפש את זה. אני שומע, מבחינה יסודית אני רוצה לסכם את מה שנאמר כאן. ברור שהתורה, לא ברור, דומה לי שהפרשה הזאת כאן היא דווקא במקום הזה, ומה שעולה בתוכה זה האתגר שהתורה מציבה בשימור היום הזה, כולל והאירוע הגדול שרה בו, שזה יציאת מצרים באמצעות יד חזקה שהיא מכת בכורות לדורות. ויש פה שתי פרשיות, כי התורה מתארת שני מפגשים, שני צירי מפגש יש לאדם עם אירועי העבר. כלומר, אני יכול להגיד שאתה, אני מתרגם את זה, דיברתי קודם על תמונות, אתה יכול בתאריך מסוים של יום הולדת או יורצייט להעלות זיכרונות, אתה יכול לפתוח אלבום ולפתוח זיכרונות. כלומר, הבכור הוא סוג של אלבום, כן? אתה פותח אלבום, אתה רואה תמונות, אתה יכול להיכנס לאתרי אינטרנט, ופתאום זה מעורר כל מיני זיכרונות, כן? כלומר, המפגש הוא כמעט, הייתי אומר, הוא יכול להיות בצורות שונות. וזה מה שתואר בתורה, שני מפגשים שמבחינת היסוד שהתורה אומרת, תורה אומרת, תחשוב כל הזמן על מצרים, אבל כן, תחקוק את זה בתודעה. עכשיו, בואו נעבור ברשותכם עכשיו קצת לפסוק של תפילין עצמו, ובואו נראה פה כמה דברים ביחס אליו. כן, התורה אומרת, והיה לך לאות על ידך, בפסוק הראשון, זיכרון בין עיניך לבן תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. טוב, הדבר הבולט ביותר בפסוק הזה הוא הקשר בין היד שלנו לבין היד של הקדוש ברוך הוא, לבין היד החזקה.
נגיד, חשבנו את זה אם עושים זכר, נגיד יד, איך פעם לעשות פה את המזוזות, זה הרבה יותר מתאים לעשות מזוזות, זכר לאדם
הרבה. נהדר, אני גם ציפיתי לזה ולא מצאתי, אתה אומר דבר נכון. קודם כל, בהקשר של ספר שמות, בפשוטו של מקרא, אנחנו שמים את האות על היד שלנו, וזה מזכיר את ידו של הקדוש ברוך הוא. או בלשון אחרת, אם אנחנו התרגלנו, אני כבר מניח תפילין 130 שנה, אנחנו התרגלנו שהיד כנגד הלב וכולי, אז בספר שמות זה לא נמצא. בספר שמות דווקא היד, מה היד מסמלת? את עוצמת הפעולה. היד מסמלת את הכוח הגדול, את העוצמות האדירות שהיד מפעילה. היד זה המרחב הפעולה האנושית, דיברנו הרבה באיומה, שהרגליים הם המרחב התנועה שלנו. והידיים הם אלה שפועלות. גם תומת ידיים, כלומר ידיים הם שרי החוץ של המחנת הפעילות, אז היד כנגד ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא, זה מפורש כאן בשתי הפסוקים. מה אין כאן הסבר לכאורה בספר שמות? לעיניים. אין כאן הסבר בספר שמות לעיניים. מה זה מבחינת פשוטי המקורות אולי מצביע? הפער שקיים בין היד לבין העיניים. אנחנו נראה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, שנגיע קצת לעיון לפרשניות קדומות של יהודים לפרשיות תפילין, נראה שאולי היה מקום אחד שאנשים הניחו תפילין רק על היד וחשבו שאיך הפסוק צריך להתפרש. אתה מסתכל על העיניים, כן? אני כבר אגיד, טוב, לא דבר, זה נפלט לי, אני כבר אגיד שבתרגום השבעים בין עיניך מתורגם תמיד מול עיניך. מול העיניים בעצם מדגיש מה הבחירה בעיניים. עוד פעם, דיברתי קודם שהיד הוא לא נגד הלב בספר שמות, אלא נגד היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. העיניים הם לא כוח המוח בספר, לפי הקריאה הזאת, אלא העיניים הם כוח הראייה.
יש הגבלה עם העיניים והפה, אבל לראות את חזק ממנך, אני אמנתי את אורל שם בפיך כי ביד חזקה. אז הקשר בעיניים והפה הוא
המקסים ידיך.
גם שכל הפרשייה פה מדברת על והגעת לבנך, וכי הפה משחק בפסח, משחק מאוד גדול. יש פה קשר של הפרצוף של האדם, שאתה לא יכול לשים את התפילין על הפה.
כלומר, אתה אומר ככה, שהלאות אל ידך מסביר את קביעת חזקה, ולמה תהיה תורת השם בפיך מסביר את זיכרון בין
העיניים.
את הזיכרון בין העיניים. מה דעתכם? מעניין.
זה ההבדל בין יד לזיכרון. היד זה שכולם יראו, וזיכרון זה בשבילך עצמך. כשאומרים זיכרון בין עיניך, אתה זוכר, התפילין של ראש זה בשבילך עצמך, ועל ידיך, כתוב שזה עוד זה משהו שאמור להיות בולט שכולם יראו, וזה דווקא על היד. אולי גם בגלל החוזק יד, אבל בגלל שזה לא בשבילך, זה לא בשביל שאתה תזכור, שאתה תראה לכולם והם אולי יזכרו.
בסדר, אבל מה זה העוד של מה? העוד של היד החזקה
להיות עוד לעצמך. כן, לא, העוד של יד עצמך בכלל.
גדעון, לא הבנתי מתי.
אבל גם הזיכרון זה שאתה
זיכרון. גדעון,
לא הבנתי מתי.
סתם לא. אמרתי שאולי...
אתה עורך פה, אנחנו עושים לך...
לא, אמרתי שאולי... רגע, בקצב הזה זה יהפוך לקבוע.
זבר, גדעון.
שאולי יש הקבלה בין העיניים והפה. שהקבלה בפסוק כי בא לאות על ידך כי ביד חזקה יוצאה מצרים ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. שהעיניים והפה נמצאים
בראש,
בפרצוף. זהו, בפעם השנייה
זה... בפעם השנייה זה לא חייב.
בעיה, לא קיים.
אני אגיד לכם רעיון שראיתי אצל בדוקטורט הזה של הרב רונשטיין, יש לי שכן שכתב דוקטורט על תפילין. הוא באנגלית, לכן זה רזי תורה לרובכם. הרב רונשטיין כאן הוא בנה איזה רעיון שעיניים מופיע הרבה מאוד גם בהקשר של יציאת מצרים. יש דגש שהאותות קוראים לעיני פרעה, וירא העם, ויאמין, ויאמן העם, זה אומנם מופיע בהמשך, ויראו העם את... וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, אבל יש דגש מאוד על כוח הראייה, וגם בספר דברים הדברים קיימים, והוא רוצה להציע, ככה ממש, ככה במובלע, באיזה חצי משפט, שהיד החזקה שפועלת במצרים הייתה לעיני מי שרואה, וכאן הוא כמובן מאמץ משהו בכיוון הזה של תרגום השבעים, שתפקיד העיניים כאן הוא להיות כוח הראייה, שמשהו בעצם בא ואומר, וזה רעיון מאוד מרכזי ביציאת מצרים, שהיד החזקה הפגינה עוצמה אלוקית שהייתה גלויה לעיני כל, שכולם ראו אותה, שכולם ראו אותה, ולכן אתה שומר על היד כנגד היד החזקה והעיניים כנגד התפיסה של הדברים. זה רעיון מעניין, אבל עדיין זה לא משנה את העובדה שבפסוק עצמו של מנמק את תפילין כי ביד חזקה ההסבר לעיניים לא נמצא. לא נמצא. נמצא ההסבר ליד, לא נמצא ההסבר לעיניים. דבר שני, אני רוצה לשמוע קצת על האות, הביטוי אות, כן, בבקשה.
לגבי זיכרון, אפשר, אני מבין את הפירוש של רש"י, כן, שהוא מנסה להסביר מה תותפות, אז איך הוא מסביר את זה? זה על ידי הפסוק, פסוק ט', זיכרון בין עיניך. אז איך הוא מסביר את תותפות? אחד הפירושים זה שהוא מסביר את תותפות שזה דיבור, כן? מטיף, מלשון דיבור. אז אולי אפשר להגיד שהוא זיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, הזיכרון מוביל לידי דיבור. זאת אומרת, ואז מזה הוא מבין שזיכרון, זאת אומרת, שדיבור את תותפות, זה אולי הקשר ביניהם.
מצוין, זה מיד נגיע, לא יודע מספיק היום, אבל בואו נעשה לגמור בהקשר המקראי את קצת הפסוק הזה. כן, אז היד כנגד היד, כן, זה ברור, זה ספר שמות. מה עם האות? ואתם קצת על האות בספר שמות.
משהו ממשי, אות זה הסנה, זה הברית, זה האות כאן, זה הקשת. כל הדברים שהם רואים.
אתה בלבלת אותי. בואו, אז אתה הולך עכשיו, בואו אני אכתוב פה רק דבר שלישי ברגע שלנו. זה
מילה מקבילות
כאן. כמו לחפש ביטויים ומקבילות. ביטויים מקבילים, בסדר? כמו המילה, המילה אות. אז אתה אומר שהמילה אות נמצא בתורה הרבה, כן?
אבל יש הבדל בין אות עם א' ואות בי א'. יש מקומות שזה מופיע איתם.
קודם כל, מבחינת האות, אני ברשותכם, אני רוצה להציע בעבודה להבדיל בין אות במקרא בכלל ובין אות בספר שמות. כלומר, בהקשר הכללי של התורה, אתה צודק, האות מופיע הרבה, וצריך לבדוק האם יש קשר בין תפילין ובין האותות האחרים, וגם לתת לב שהאות מופיע הרבה מאוד בהקשר של יציאת מצרים. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על האופן כללי של אותות, אז האותות הכי ברורים שאמרת לך זה הקשת.
שבת.
מי עוד אמרת שהקשת הוא ברית? ברית מילה נקרא אות.
שבת.
ושבת נקרא אות, נכון?
יציאת מצרים.
כלומר, אנחנו מתחילים לגלות רשימה גם של מצוות. אם אני מבדל את המצוות לרגע, מילה שבת ותפילין, הם שלושתן אות, אז כבר ודאי מודעים קצת לדיון, האם מניחים תפילין? בשבת, נכון? עכשיו, הקשר למילה נמצא בפסוקים כאן גם כן, והפרשה אחת לפני כן דיברה על קורבן פסח, ומה אני אמר שמה? כל הראל לא יאכל בו, כלומר ברית מילה נמצא גם באופן
מאוד חזק. יהושע עבר את כולם לפני ש...
נכון? ברית מילה נמצא כאן באופן מאוד מאוד חזק בפסוקים, מה שיוצר קישור בין האותות השונים, ועוד נעסוק בזה. אבל בהקשר הספציפי של יציאת מצרים, האותות מופיעות, מופיע המון, האותות והמופתים, אותות. קדוש ברוך הוא, המכות שמצרים מתוארות כל הזמן כאותות, זה מאוד מפתה לחשוב שכמו שיש קשר בין היד לבין היד החזקה, שיש קשר בין האות לבין האותות. שאני אולי הייתי מוסיף שיש אות אחת שמאוד תפסה את תשומת ליבי, והיא כל האותות בשמות הקדוש ברוך הוא עושה אותם בהקשר של יציאת מצרים, חוץ מאות אחת, וזה הדם של קורבן פסח. בפרק י"ב פסוק י"ג, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, לא אליכם נגף ממשחית בקותי בארץ מצרים. ולשון אחרת, ישראל אסור ביום הזה, בואו עכשיו נחזור מתנוע של הפרשה, ביום הזה ישראל אסור אות, האות הזה היה אדם של
פסח.
האות הזה הוא
הסימן
לקדוש ברוך הוא שיפסח על הבתים. אז לדורות מה ישראל עושים? אות על היד. כלומר, אולי לחפש קישור ספציפי לאות הזה, ואולי לחבר את הדברים יחד. הקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ מצרים באמצעות אותות, ולכן מה הוא אומר לישראל? שיעשו אות. ומה שישראל עושים, כאילו, אתם תגידו לי, הם עושים אות, והאות הזה, אתה לדורות, אתה לדורות חוקק אות על היד שלך, שמזכירה את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יפיע את ידו החזקה כשהוא ראה אות, וזה עוד פעם, איזה רעיון זה מחזיר, בני בחורי ישראל, כי מה המשמעות של האות על הבתים, שהקדוש ברוך הוא פסח, למה הוא פסח? כי זה בני בחורי ישראל. כלומר, אני מציע לשקול אפשרות שהאות של הבתים הוא הבסיס של האות לדורות על הידיים שמזכירים את היד החזקה. כי גם היה קשר ברור בין האות ההוא לבין ה... כלומר, יש פה רעיון שהקדוש ברוך הוא נגלה, הוא עושה אותות בארץ מצרים ביד חזקה לדורות, יהודי על ידו שם אות. זה מה שהפסוק הזה כאן אומר.
גם עוד של אמירה, אני צמדתי, אני מבטא משהו, האות הוא שלי, זה מעניין, כי לכאורה אני מאותת למישהו.
הוא אמונה.
אני מאותת לך, אבל פה האות, הפסוק פה, האות הוא לכם, האות הוא עליי, וגם וזה אמירה בעצם, וגם תפילין זה בעצם אמירה, זה ממש אמרה, הקרקפת זה לא מנח, שהוא כאילו מוציא את עצמו מהכלל, כי אפילו פעם אחת הוא לא היה מוכן לשים את האות הזה שהוא מזוהה, זה משהו כאילו כלפי עצמי.
נכון, נכון מאוד. עכשיו, הביטוי לזיכרון, כמובן מזכיר מיד בתוך אותה פרשה איזה ציצב.
זכור
את היום הזה. והוא נהדר בפרשה הבאה. על משקל הדברים שאמרתי קודם, בפרשה הבאה מילה זיכרון מוחלפת במילה תותפות.
לא, גם שאר הפרשיות.
זה המקום היחיד.
מארבעת הפרשיות זה המקום היחיד שכתוב זיכרון.
ואני רוצה להציע לשקול, על רקע הניתוח שהיה קודם, שדווקא בפרשה שבנויה על ציר הזמן, שם השייך לדבר על הזיכרון. בפרשיות האחרות, אתה לא מדבר על זיכרון, אתה מדבר שאתה רואה בחור מול העיניים שלך. הזמן, שהוא הגורם השכחה הגדול ביותר, הזמן מכה את התודעה, והוא הגורם השכחה. אז בציר הזמן, הפרשה הזאת מדברת על לעורר את הזיכרון. אבל יהיה ההסבר אשר יהיה, דבר אחד ברור, שהזיכרון הזה קשור לזוכר את היום הזה. ואתה יוצר זיכרון מתמיד שהוא בין העיניים. וכאן, לפחות בפרשה הראשונה, התורה גם מוסיפה את למען תהיה תורת השם בפיך, איך הדבר הזה מתפרש. פה אנחנו עוברים על קישור שנראה אותו כמפותח קלות בחז"ל, זה כל שהיה בתנאים שעם הזמן נעלם, הקשר החזק והעמוק בין תפילין לבין תורה. כלומר, אם ההקשר הברור מאוד כאן הוא לכאורה, והיה לך לא תלתך, מה יהיה לא תלתך? כנראה זיכרון יציאת מצרים, נכון? כאן התורה מציית, למען תהיה תורת השם בפיך, יש פה התייחסות לתורה, שאולי האופן שצריך לומר אותו הוא שיציאת מצרים אהבה את הבסיס לקבלת התורה. זה דבר שאתה, אבי, רמסת עליה.
שמשה אומר לעם ישראל, למען תהיה תורת השם בפיך, זה תורת השם הם מכירים. מה זה תורת השם? אולי זה פסח, אולי זה חוקת הפסח, זה התורת השם. לא, כתוב תורת השם.
הביטוי תורת השם הוא מופיע במקרא, רק בנביאים.
נכון.
אז אולי תורת השם שפה זה חוקת הפסח, תורה וחוקה, זה אותו דבר.
מעניין.
ואז אתה צריך להגיד לבנך, מה אתה צריך להגיד לו? סיפור יציאת מצרים, מה זה תורת השם בפיך? סיפור של פסח.
כן. שומע. לא יודע, בכל מקרה, בפרשה השנייה, הפשטות הוא שמה היה לעלות לידך? מכת? בכורות, נכון? מה של תואר שם, שמכת בכורות היא בעצם יציאת מצרים. ושם התורה מחליפה את המילה הזיכרון במילה תותפות. בגלל השעה אני אשאיר את השאלה שמה זה תותפות ליום ראשון, בסדר? מה שאני רוצה להשלים זה בדבר אחד, אם יהיה זמן, תתנו לי אז עוד דבר אחד קצר. זה מה שגם יהיה ביום ראשון. כי ביום ראשון אני רוצה שנעבוד על ספר דברים. על מה קורה, מה היחס בין דברים לבין שמות, ולעבוד על מה זאת תותפות, לעבוד על פרשני התורה והשאלה אם זה מטאפורה או שזה ממשי, וגם על תרגומים, תורגם את העדויות של בית שני קצת, וביום שני, שלישי, לעבוד על מדרשי הלכת תנאים, כדי שנוכל להתחיל את הסוגיות אחרי יום העצמאות. בסדר? מה שאני רוצה בעיקר לנסות עכשיו להשלים, יום עצמאות יום רביעי, מה שאני רוצה בעיקר להשלים, זה לנסות להבין יותר מה המשמעות של מכת בכורות. מה עומד מאחורי הדבר הזה? למה חשוב לשמר את הדבר הזה לדורות? אז קודם, בתיווך של חובב, גם על הפסוק של בני בכורי ישראל. מכת בכורות מלמד שבני ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לתת הדעת לעוד דברים שנמצאים בתוך הפרשיות הרחובות של יציאת מצרים. קודם כל, כשאני קורא את תיאור מכת בכורות, אז התורה מתאר אותו כהתגלות אלוקית. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה עוד בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסו. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא נגלה בארץ מצרים. והרעיון הזה נמצא פה, לאורך הפרשיות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי חול בכור בארץ מצרים, אדם עד בהמה, כל עולי מצרים נעשה שפטים, אני... שבעצם מכת בכורות היא לא רק הצלת ישראל מיד מצרים. ולמה היא מכת בכורות?
התגלות,
התגלות, התגלות אלוקית. זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, מה מיוחד בהתגלות הזאת? ההתגלות הזאת היא התגלות שאפשר אולי לעמוד על טבעה, ופה יש נקודה שהרב איתן לפני עצומת ליבי אליה, זה לפסוקים בתחילת פרשת ועירה. וידבר אלוהים אל משה, ואומר אליו, אני חוויה. והקדוש ברוך הוא כאלוקים, כמידת הדין, כמי שמכה את העולם, בעצם ההתגלות של הטבע, שהוא לא אמור להבדיל בין ישראל למצרים. הוא לא אמור להבדיל ביניהם. הוא אומר להם, אני הולך עכשיו להיוודע לכם כהוויה, כמידת הרחמים. אני הולך להתגלות בפניכם, אתם הולכים עכשיו להכיר אותי. בעצם באמצעות מכות מצרים, הקדוש ברוך הוא הולך
מכת בכורות דייקה, שזה
ה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני במצרים הולך עכשיו להתגלות בפניכם בשם שאתם לא מכירים אותו עד עכשיו. אתם הולכים להכיר אותי כהוויה.
אבל היה הבדלה גם במכות הקודמות.
זה נכון, יש הבדלה גם במכות קודמות. אבל
פה זה לא...
תסביר, אבי, תעזור לי, כן.
זה, יש פשוט תורה של אדמו"ר הזקן, שהוא אומר ש...
שנתי שלסוף נגיע לה, אוקיי?
שהוא אומר שפסח, כל החגים זה התגלות של ממלא כל העלמין. ככה הוא אומר, שזה מתגלה בתוך משהו, זאת אומרת, דרך המכבים, דרך זה. ולכן שם הוא מביא את זה כסיבה לכך שאות החגים האלה חוגגים יום אחרי, ביום שהם נחו. זה ממש הפרע שהוא אומר שם. ואז בפסח חוגגים את הלילה הזה, למה? כי בלילה הזה זה היה סובב כל העלמין, בלילה הזה זה היה כאילו התגלות חיצונית של הקדוש ברוך הוא, שרק היא באמת יכולה לעשות את ההבדלה המדויקת הזאת בין בית לבית, זה התגלות חדשה לגמרי, ולכן עם ישראל בעצם הסתכל, ולכן גם משה יכול לומר להם, תקשיבו, עכשיו היה היסטוריה, כי מה שאתם ראיתם לנגד עיניכם, אז...
השאלה שלך היא שאלה טובה, אני לא מאחוז בטוח, אני אשלים קצת הרעיון. כלומר, שאחד מהדברים שבולטים במכות מצרים זה השלטון של הקדוש ברוך הוא בטבע, שהוא שולט על השמיים, על הארץ ועל המים. במכת בכורות, שהדגש הוא שהקדוש ברוך הוא יש לו יחס מיוחד לבן שלו, פה יש התגלות אלוקית של מידת הוויה. כלומר, זה ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעולם בתור הוויה. והחשיבות השימור של ההתגלות הזאת היא שהקדוש ברוך הוא לא נגלה לעולם יום יום. אפילו בהר סיני ההתגלות הייתה בשם אלוקים. כלומר, ביום האלוקים, וידבר אלוקים על משה, אנוכי השם אלוקיך, ההתגלות שהייתה במצרים היא שהקדוש ברוך הוא כהוויה. בעצם מה שפרשת התפילין או הפרשות האלה קורות זה לשמר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כהוויה לדורות. ההתגלות החד פעמית, צריך לשמר אותה בתודעה האנושית, תודעה יהודית, כן, לדורות. זה המרכזיות של המכה הזאת, שניכרת בעיקר שמכת בכורות מבטאת את שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. כשמסתכלים בכל פרשיות תפילים, בכולם מופיע רק שם הוויה. לא מופיע בין שם אלוקים. בפרשיות תפילים הן משמרות התגלות, את ההתגלות של הוויה לעולם, שהייתה כאמור חד פעמית, שאנחנו משמרים אותה לדורי דורות. זו עיקרה של תפילין. אני אסיים בסיכום קצר, שהיום עסקנו קצת בפרשיות, מבחינת ארגז הכלים, עסקנו קצת במיקום, עסקנו במבנה, עסקנו בביטויים מקבילים, ניסינו בעיקר לעמוד על הרעיון המרכזי של הפרשיות האלו. מה שעלה במהלך הלימוד שלנו היה שהפרשיות האלה הן פרשיות שמסובבות סביב יום יציאת מצרים, ומכת בכורות שהייתה בו, שהיא מכה יוצאת דופן, היא מכה מיוחדת. שהיא מכה של התגלות של היד החזקה של הקדוש ברוך הוא שהתגלה כהוויה, שהיכה את מצרים ואת בניו שעשו רות, הוא לא היכה אותם. ומה שהאתגר בעצם שפרשיות תפילין מציבות בפנינו, זה לא לשים כמה קופסאות על הגוף ולקשור אותם, ומלמל משהו, אלא הפרשיות האלה בעצם לנגד העיניים שלהם עומדות בספר שמות, שאלה של איך לוקחים התגלות חד פעמית של הקדוש ברוך הוא ומנכיחים אותה בחיים שלנו. איך לוקחים התגלות חד פעמית ומשמרים את הרושם שלה כדי שהוא יחקק בתודעה שלנו לדורות. וכאן התורה מתארת נפגש כפול עם החוויה. נפגש אחד הוא באמצעות הזמן, ואנחנו מעוררים אותו בעבור זה, ולחוות מחדש את היציאה, את המצות וכו', אחרי זה אפשר לחוק אותו לדורות, סליחה, לא לדורות, אלא מלך השנה כולה. ואתה מעורר את החוויה כדי שהיא תלווה אותך ולא תדהה ותלך לאיבוד. ויש גם מפגש שונה של אובייקטים, או מפגש עם הבכור. ובשניהם התורה אומרת שהמפגש מתעורר, אנחנו מנסים לשמר את הזיכרון שכאמור נעשה במסגרת, שכאמור חוויה מחודשת יחד עם שימור האות הזאת. ומבחינת התוכן של מצרים, של התפילין, סליחה, בפרשיות שמות, מאוד מאוד מודגש שהבחירה ביד היא כנגד ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא, שעליה אנחנו שמים אות שהיא מזכירה את אותות מצרים, ואולי גם את האות שאנחנו שמנו. וביחס לעיניים, בספר שמות כאמור, אין הסבר. מה שמעורר את השאלה, מה תפקיד העיניים שם וכו', אבל מה שכן ראינו, שהמילה זיכרון היא מילה ספציפית מיוחדת דווקא בפרשה, שמדברת על ציר הזמן, ושמדברת על זכור את היום הזה, והזיכרון. כן, אנחנו נעצור כאן, נצא לחלק כולם, שבת שלום. ושבוע הבא, כאמור, אנחנו ביום ראשון, בעזרת השם, נערוך שיעור על ספר דברים, ביחס בינו לבין שמות, והפרשנויות של פרשני התורה והפרשנות הקדומות לפרשיות האלו.
Good Shabbos.